אנחנו עכשיו בסדרה של התתי כללים, של הכלל כללים מופרטים, של לראות כמה כללים שהם חוזרים, קשורים לכמה סוגיות, וללמוד סוגיה אחת, אבל זה כללים שקשורים להרבה סוגיות, ותוך ברור שלהם, בעזרת השם, זה ישליך הלימוד של כמה וכמה סוגיות. אז ראינו את חלק הכלל בממון, שכל אדם בממון שלו יש גם חלק ששייך לכלל, דיברנו על קופין על מידת סדום, ועכשיו אנחנו עוסקים בכלל שנקרא הבעלות העצמית על הקניינים, זה מושג הקניינים. המשנה בגיטין אומרת המטמא והמדמה והמנסך בשוגג פטור במזיד חייו. אדם שלקח רכוש, נגיד איזה אוכל, בסדר, של חבר שלו, טימא אותו, או דימא אותו. מה זה דימא? זה תרומה שנפלה לחולין ועכשיו הכל זה, מה זה? הכל זה דמי, בסדר? זה מדומה, לא דמי, זה מדומה, בסדר? ועכשיו צריך, זה הפסד ממוני, כי בשביל להכשיר אותו, אתה צריך, יש תנאים, איך אפשר, מתי אפשר להכשיר, מתי לא, זאת אומרת, מתי אפשר שזה יחזור להיות חולין, וכרגע עכשיו זה תרומה, אז הערך של זה יורד, כי תרומה אפשר למכור רק לכהנים, וחולין אפשר למכור לכל אדם, אז תרומה נמכרת יותר בזול, בדמי תרומה לזול. המנסך לוקח יין ובטעות, או בכוונה, ניסך, בסדר? ניסך את זה לעבודה זרה, אז עכשיו יין זה אסור בענה. אז הוא בעצם מזיק לחבר שלו, עכשיו מה זה, מה הוא הזיק פה? הוא מציאותית הוא לא הזיק, ההזק פה הוא הזק דיני, בסדר? כי מציאותית היין נשאר, האוכל נשאר, הכל קיים, הכל נראה בדיוק כמו שנראה קודם, אבל עכשיו, מבחינה דינית הוא פגע בי, ההפסד ההמוני שלי פה נגרם בעצם מאיזשהו הפסד דיני, אז בשוגג פטור במזיד חייב, בסדר? אם אדם עשה את זה בשוגג הוא פטור מלשלם, במזיד הוא חייב. אומרת הגמרא, יש מחלוקת, אמר חזקיה, דבר תורה, אחד שוגג ואחד מזיד חייו. באמת מהתורה גם בשוגג הוא אמור להיות חייו. מה היא טעמה? הזק שאינו ניכר, שמי הזק. ההזק שלנו פה הוא נקרא הזק שאינו ניכר. כי הוא לא ניכר לעין, אבל הוא בכל זאת נזק. והזק שאינו ניכר הוא נחשב נזק, לכן מהתורה גם בשוגג הוא אמור להיות חייו. כמו שהוא היה מזיק בכל צורה אחרת. ומה הטעם אמרו בשוגג פטור? כדי שיודיעו. זאת אומרת, יש פה תקנת חכמים לעקור את הטומאה דאורייתא, לא את התאומה, סליחה, לעקור את החיוב שלו, זה תמה, זה נשאר תמה, לעקור את החיוב של האדם, מהתורה הוא אמור לשלם לו. חכמים עוקרים את החיוב שלו, למה? כדי שהוא יודיע לו, שהוא יספר לו, כי אם הוא, לא אם הוא ידע שהוא חייב לשלם, אז הוא יעדיף לו לגלות לו כשהוא עשה את זה בשוגג. הוא לא יגלה לו, ואז הוא יאכל את זה בתאומה, חס ושלום. לכן תקנת חכמים ויתרו לו על החוב הממוני כדי שהוא יודיע לחברו. יחי אפילו במזיד נעמי, אז תודיר, גם במזיד אז יש את אותה בעיה. אשתה לו, זוגי כמיכה ונודו, לא מודה לי, כן? במזיד אין לי את החשש, הרי הוא רוצה להזיק לו. אז הוא בכוונה יודיע לו, כן?
למה אולי הוא רוצה שהוא
יאכל תמרים? סתם, רוצה להזיק לו רוחנית.
כן?
חשש רחוק. החשש הוא בצורה פשוטה, כשאדם עושה במזיד, הדבר לא מצוי, חזל לא גוזרי. כן, כי ממה נפשך? אם הוא מאמין במציאות הרוחנית, אז הוא לא יתאמר, הוא יבין שכשהוא עושה כזה דבר, הוא יתחייב מהשמיים. ואם הוא לא מאמין במציאות הרוחנית, אז מה זה עוזר לו לעשות בלי שהוא יודע? איפה? הוא יודע על חבר שלו, זה לחשש רחוק. אבל הוא רוצה להזיק לו ממונית, איך הוא מזיק לו ממונית שהוא מטמא את זה? אז הוא יספר לו, כדי שהוא עכשיו, הוא לא יוכל לאכול את זה. רבי יוחנן אמר, דבר תורה, אחד שוגג ואחד מזיד, פטור. באמת גם במזיד אמור להיות פטור. מה הייתה? מה הזק שלא ניכר? לא שמה הזק. ומה הטעם אמרו במזיד חייו? שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומטמא את הערותיו של חברו ואומר פטור אני. באמת התורה אומרת פטור, אבל זה כנס חכמים כדי שאנשים לא יתחילו עכשיו יחשבו שזה הכל בסדר. אני עכשיו רוצה לפגוע בחבר שלי, אני אטמא לו את האוכל ואני יוצא פה נקי. מת עם רב פאפה, מקשיר רב פאפה, גזל מטבע ונפסל, תרומה ונטמאת, חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך. ויהיה אמרת היזק שלא ניכר שמי היזק, היי גזלן הוא ממונו מעל יבאי של אומי. כן? אם אתה אומר שהיזק שלא ניכר שמי היזק, איך יכול להיות שאדם גזל מטבע ואז המטבע נפסל? או גזל תרומה והיא נטמע, איך אני יכול להגיד לו הרי שלך לפניך ולהחזיר לו? אני הזקתי לו, הגזלן שהזיק, הוא בוודאי חייב לשלם את כל הכסף של מה שהוא גזל. אדם שגזל עכשיו רכב, עשה איתו תאונה, עכשיו הוא חוזר בתשובה, רוצה להחזיר את הרכב, לא? שכל שאתה חוזר בתשובה, תשלם עכשיו על מה שהזקת. בסדר? תיובתא, באמת הגמרא נשארת בתיובתא, ולכאורה מסקנת הגמרא, שזה כשלא ניכר עליו שמי זה. בסדר? זה לכאורה, שוב, זה... לא ראינו פה את כל הסוגיה וכולי, אבל זה... יש עוד סוגיה שעוסקת במושג הזה של היזק שלא ניכר, בבבא קמא, הזכרנו אותה כבר כמה פעמים השנה, בגלל שהיא מזכירה הרבה סוגי נזקים, אז יצאנו בקשר של דין זוממים להזכיר אותה. תני רבי חייא, 24 אבות נזיקים, תשלומי כפל, תשלומי 4 ו-5, גנב, גזלן, דין זוממים, אונס ומפתה, מוציא שם רע, מטמא, מדמה, מנסך, גן התלייסה, אותם 13 גם של רבי הושעיה, אני חושב, הזכיר קודם, ה-24. שואלת הגמרא, מטמא והמדמה והמנסך, בממון ההוליתני, למה רבי יושעיה לא שנה את המטמא והמדמה והמנסך? הרי זה גם ממונה. קודם הגמרא חילקה שממון הוא שנה וכנס הוא לא שנה. לכן, הרי יש כמה מניינים שונים, זאת אומרת, מה קובע את המניין? אז אחד החלוקות שרבי יושעיה שנה רק ממון, נזקי ממון, ורבי חייא גם כנסות שנה גם כן. אז למה מטמא ומדמה ומנסך הוא לא שנה? מה נפשך? אי היזק שלא ניכר שמי היזק, הטענה לנזק, זה כבר כלול במשהו שנה נזק. אי היזק שלא ניכר לא שמי היזק, אבל לקנסה, ובקנסה לא כמיירי. לאמא כסבר רבי חייא, היזק שלא ניכר לא שמי היזק, דאי שמי היזק הטענה לנזק. כן? הגמרא רוצה להגיד, לפי הדברים שלך עכשיו יוצא שרבי חייא, הוא סבר שהיזק שלא ניכר הוא לא שמי היזק, למה? כי אם הוא כן שמי היזק, אז כמו שאמרת קודם, זה כבר כלול בזה שהוא אמר נזק. אז מה זה משנה עכשיו כל מיני סוגי נזקים? נזק, כלו כל הנזקים כלולים פה. לא מחייב, למה? תנא היזק דה מינקרא ותנא היזק דה לא מינקרא. נכון שאני יכול להגיד שחושב שזה כן נזק, ולמרות זאת הוא חילק את זה כי יש נזק שניכר ויש נזק שאינו ניכר. והשאלה שעולה כאן היא עצם המושג הזה של נזק שאינו ניכר. למה בכלל שנחשוב לבוא ולחלק בין נזק שניכר לנזק שאינו ניכר? מה העניין? כן, ועוד רבי חייא הבא ושונה את זה שני סוגי נזקים שונים. הרי אני אומר 24 אבות נזיקים, מה הכוונה כשאני אומר אבות נזיקים? יש פה בעצם כוחות מרכזיים שכל שאר הנזקים משתלשלים מהם. אז אני אומר, כל אחד שאני שונה ב-24 האלה יש לו מהות שונה, אחרת הוא לא היה אב. אם זה לא היה מהות שונה, הוא כבר היה נכלל במשהו אחר שכתוב, נכון? הוא היה תולדה של אחד האבות האחרים. זה שאני שונה אותו באחד מהאבות, סימן שמהותית הוא שונה. וכאן השאלה, למה היזק שלא ניכר הוא שונה מהותית מהיזק שניכר? אני מבין שיש פה איזה הבדל, אבל כמו שאתה לא מבדיל בין שור שנגח לבין, אני יודע מה, תאי שנגח, בסדר? זה נכלל, זה תולדה של זה. אז למה להבדיל בין היזק שניכר להיזק שלא ניכר, מהותית? תכלול את זה בתוך אותה כותרת של נזק. זו השאלה מובנת? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כן, הגמרא דחתה את דברי חזקיה מהברייתא של גזל מטבע ונפסל, תרומה ונטמאת, ששם רואים שהוא פטור, אומר יש לך לפניך. תוספות הוא מקשה על הקושיה, על הדימוי, כן, זה משנה, זה לא ברייתא. תוספות הוא מקשה בכלל, מה זה דומה בכלל לעניין שלנו? אומר תוספות, מקור הרב, גזלן הוא ממון מעל הבית שלו, מתימה, דרך מידה מיחד ממילא למטמא בידיים. הרי המשנה שממנה רב פאפה מקשה על חזקיה, מה כתוב בה? גזל מטבע ונפסל, תרומה ונטמאת, חמץ ועבר עליו הפסח. כל המקרים פה הם מקרים שמה? ממילא. זה לא שהגזלן הוא בא והוא עכשיו טימא. אז מה אתה משווה בכלל למשנה שלנו? המשנה שלנו, מה היא מדברת? המטמא, המדמה, המנסך. מה שייך בכלל להשוות אחד לשני? בסדר? נאי ומטמא בידיים חייו, בסדר שמטמא בידיים חייו, איך עד נטמאת מאליה, אומר לראש שלך לפניך. דעה, מכחיש בהמת חברו באבנים ובמלאכה חייו. אדם עכשיו שהוא נגיד שאל פרה מחברו ועכשיו הוא זורק על האבנים ועכשיו בגלל זה נפגע, או שהוא עבד איתה קשה קשה עד שהיא יותר מהרגיל, כן? והיא עכשיו הוכחשה, נהייתה חולה, הוא חייב, הוא לא יכול להגיד לו הרי שלך לפניך. ובהכחשה ממילא, או פירות שרכיבו מקצתם, הוא אומר לו הרי שלך לפניך. אם הוא הוכחשה ממילא, לא בתוצאה, אז הוא אומר הרי שלך לפניך. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש הבדל בין כשאני עושה פעולה אקטיבית, אז פה באמת יש בעיה, לבין מה שקרה ממילא, שפה אין בעיה. ממילא, אז הקושייה, עצם הקושייה של רפא פרחיסקיה היא לא במקום. תקשה עליו מדוגמה, אם יש כזאת, שהוא עשה בפועל, אבל מה אתה מקשה לו מדבר שקרה ממילא? מתרץ תוספות, יש לומר, כאלוהי ועדיין בעין ולא קנאם בשינוי. ויש לומר, דקיימן דהזק הזק שאינו ניכר שמי הזק, אם כן חשיב לי כאילו הוא ניכר, ואם כן אין לך שינוי גדול מזה. וקנאם הגזלן בשינוי, וצריך לשלם ממון מעליה ושמין כן שגזל, ולא מציע מר להראה שלך לפניך. מחדש פה תוספות, שכשאני אומר, הזק שאינו ניכר שמי הזק, בעצם אני אומר, זה שהזק שאינו ניכר נחשב כאילו הזק ניכר. ולכן מי שגזל ואחר כך נוצר פה הזק שאינו ניכר, זה נחשב שינוי. וכשיש שינוי, לא שזה לא ממילא, אלא כשיש שינוי, אז יש כלל שאם יש אדם גזל משהו ואחר כך נוצר פה שינוי, אז הגזלן קנה את זה בשינוי. ולכן הוא כבר לא יכול להגיד הרי שלך לפניך, אלא הוא צריך לשלם לו ממון המעליה. זאת אומרת, עושים שומה כמה זה היה שווה, הוא נותן לו כסף, הוא לא יכול להחזיר לו את הפרה הזאת ולהגיד זה הפרה שלך. אז זה במקרה של שינוי. עכשיו, פה, אדם שגזל מטבע והמטבע נפסל, המלכות פסלה אותו, כן? זאת אומרת, זה לא שקרה משהו למטבע. או תרומה והתרומה נתמת. בסדר? התרומה נתמת. אז לא קרה כלום, אין פה שינוי בתרומה, זה הזק שלא ניכר. לכן, מקשה רב פאפה, לכאורה, המשנה הזאת אומרת, אומר לו הרי שלך לפניך. בסדר? אומר תוספות, אם הזק שלא ניכר היה הזק, זה נחשב כאילו הזק ניכר, ולכן אני מגדיר שיש פה שינוי. תרומה שהיא נתמת זה כבר לא אותה תרומה שהיה קודם, למרות שהעין לא רואה את זה, מבחינה מהותית יש פה, נחשב שיש פה שינוי. ואם הוא גזל והיה פה שינוי, הוא קנה את זה בשינוי, וממילא הוא כבר לא יכול להגיד הרי שלך לפניך. בסדר? אז מובא את התשובה הזאת תוספות? נחזור על זה עוד פעם. תוספות הוא יקשה. מה אתה משווה בין דבר שקרה ממילא לדבר שקרה בידיים? הוא אומר, מילא שגזלן, כשהשתנה משהו בגזלה, אז אני מגדיר שזה כבר לא בעין, זה כבר לא אותה פרה. נפלה לאוזן, בסדר? נחתכה לאוזן, אפילו לא בגלל הגזל. אבל מכיוון שהוא גזל ועכשיו הפרה השתנתה, אז הוא קנה את זה בשינוי. ולכן הוא לא יכול להגיד כבר הרי שלך לפניך. זהו, הוא צריך לשלם לפרה שלמה. אומר תוספות, ופה לכאורה אין שינוי, כן? אז ואתה רואה שהוא אומר הרי שלך לפניך, סימן, לא סימן, ולכן נראה מכאן שאי אפשר, זאת אומרת, אומרת, אי אפשר להקשות, כי כאן אין שינוי. כי כאן זה לא בידיים, בסדר? נחלק ככה. כאן זה לא בידיים, אתה לא יכול להקשות. תגיד בגלל שינוי, הוא קנה בגלל שינוי, זה לא נכון, למה? כי אין פה שינוי. היה לי פה שתי אפשרויות להסתדר, כאילו. אם היה כאן משהו שעושה בידיים, זה היה דומה. אם היה פה שינוי, גם אני מבין, אבל הוא לא עשה בידיים וגם אין פה שינוי. אז במה הוא קנה? אז זה שהוא מראה שלך לפניך, זה ברור שהוא אומר, כי הוא גם לא עשה בידיים וגם אין פה שינוי. מחדש תוספות שמכיוון שהזק שלא ניכר שמי הזה, אם הזק שלא ניכר היה הזק, אז הייתי מגדיר שזה שינוי. זה שהתרומה נטמעה. ואם זה שינוי, אז מי שגזל והתרומה נטמעה אפילו ממילא, אז נחשב שהוא קנה את זה. וזה מקביל בדיוק למי שהזיק בידיים בתימן. אצלו הפעולה בידיים זה הגזלה. זאת אומרת, מי שלא גזל רק בא לפירות של חבר שלו ותימא אותם, אז הוא פה עשה הזק בידיים. הגזלן הוא גזל, זה המעשה שהוא עושה בידיים, ומכיוון שיש פה שינוי, אז הוא קנה את זה, ולכן אין הרי שלך לפניך. אז מזה שהגמרא אומרת שהוא כן יכול להגיד הרי שלך לפניך, סימן, שהזק שלא ניכר לא נחשב שינוי. סימן שחייבים להגיד שזה כשלא ניכר הוא לא איזה. תראה, ככה אתה אומר, לכן זה דומה. אבל זה קשה, למה זה קשה? כי יש מקרים שהנזק הוא ניכר, תוספות כאילו תולה את שינוי ולא שינוי בהגדרה אם הנזק ניכר או לא ניכר. אבל יש מקרים שהנזק הוא כן ניכר, אבל זה לא נחשב שינוי. לדוגמה, המקור הבא מבבא קמא, איימן דגז על דיקלה מחברי וקטלי, כן, הוא קצץ אותו. אף אגב, דשתיה מערה לערה, דידי לא קני. כן, אלא מה? אם הוא ירצה להחזיר, הוא יחזיר לו את הדקל בעצמו, הוא לא צריך לשלם לו דמים. מה הייתה? מה? מעיקר הדיקלה מקרי, והשתנה מדיקלה מקרי. בהתחלה זה הדקל, עכשיו זה דקל. עכשיו, פה ברור שאם הדקל עכשיו ניזוק בתוצאה הזאת, עכשיו נגיד, לא יודע, נפל לו אשכול תמרים. היה פה 10 אשכולות, עכשיו יש לו 8 אשכולות. ברור שהוא צריך לשלם על זה. עכשיו, זה לא, הגמרא לא באה להגיד שהוא לא, ברור שהוא צריך לשלם על הנזק הזה. ולכאורה, היינו אומרים, יש פה שינוי. אז למה פה הוא יכול להגיד הרי שלך לפניך ורק לשלם לו את ההפרש? בסדר, אנחנו לא שם בסוגיה, אבל בעיקר זאת ההלכה. מה? מה זה? אמרנו שמישהו גזל משהו והיה שינוי, הוא כבר לא יכול להחזיר לו ועוד לשלם לו אולי את הנזק הנוסף. הוא חייב לתת לו דמים על הכל עכשיו. אם הוא רוצה לקבל את החפץ, אין בעיה, כן? אבל אם הוא אומר לא רוצה, אני רוצה, אל תתחיל לעשות לי טלאים, להביא לי איזה חצי פרה ועוד כסף, לא מתאים לי. אז הוא צריך לשלם לו דמי מעל הבית של אומי. ופה הוא גזל דקל, היה שינוי בדקל. נפל לו שתי אשכולות, נפלו שתי אשכולות. הוא לא יכול עכשיו לחזור ולשתול לו את הדקל, והוא לא שלם לו שתי אשכולות, הוא קנה את זה בשינוי, ולכן הוא... סליחה, הפוך, הוא כן יכול. לא, היינו אומרים שהוא לא יכול, והוא צריך לשלם עכשיו את הכל, ואני רואה שהוא כן יכול. לפי העיקרון שתוספות אמר לנו, שגזלן קונה בשינוי, אז הוא לא יכול להגיד הרי שלך לפניך. ותוספות עשה משוואה פה מאוד מאוד שחור או לבן, כן? אם יש שינוי, אז אני לא יכול להגיד הרי שלך לפניך. כשאין שינוי, אז אני כן יכול להגיד. והחידוש שלו היה שההזק שלו ניכר, אני אומר שהוא הזק, הוא נחשב שינוי, ולכן אני לא יכול להגיד הרי שלך לפניך, ולכן אפשר להקשות שם מהמשנה על הדברי חזקיה. אז עכשיו הגמרא הזאת היא בעצם מסותרת המשוואה של תוספות. אני רואה מקרה הפוך. מקרה שהיה שינוי, ואני כן יכול להגיד הרי שלך לפניך. בסדר? אז ממילא המשוואה של תוספות לא נכונה. חוזרת לנו השאלה, איך משווים בין המשנה שם לבין הסיפור של חזקיה, לבין המשנה שלנו, שאצלנו זה מטמא בידיים, ושם זה ממילא. אז יש לנו שתי קושיות. בסדר? קושייה אחת, זה בעצם להבין את עצם ההבדל בין הזה כשניכר לזה כשלא ניכר. למה זה הבדל כל כך מהותי? ושאלה שנייה, זה בעצם קושיית תוספות, שהוא תרץ אותה, אבל קשה לנו עם התירוץ. אז בשביל זה עכשיו ננסה להקדים כמה יסודות, ומתוכם לא כל לבאר את השאלות האלה, ואולי עוד איזה שאלה. היסוד הראשון זה הכלל שבו אנחנו עומדים, זה הבעלות העצמית על הקניינים. שהשאלה, מה זה המושג של בעלות? מה זה בכלל בעלות? יש תפיסה. מה זה בעלות? דבר שייך לי, עכשיו אני יכול להשתמש בו. כן? יש דברים שהם ברחוב, וזה כאילו עכשיו הם לא שייכים למישהו. אני רוצה עכשיו שיהיה לי משהו שאני, הוא שלי, ואני יכול להשתמש בו. אני הולך, לוקח אותו, מצאתי, הרמתי אותו, או קניתי ממך, עכשיו אני יכול להשתמש בדבר הזה. אבל האמת שהבעלות זה דבר, זה לא רק הצד השימושי. המשנה שמבטאת את זה בצורה מאוד חדה, זה גזל ולא נתיישו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו. זה לפי שינה שלו, וזה לפי שינה ברשותו. אדם גזל איזה סי, והבעלים לא התייאש. אף אחד מהם, לא הבעלים ולא הגזלן, לא יכולים להקדיש את הסי הזה. למה? הבעלים לא יכול להקדיש כי זה לא ברשותו, כן? זה לא בידיים שלו, אז הוא לא יכול עכשיו להשתמש בו, אז הוא לא יכול להקדיש. והגזלן לא יכול להקדיש, למה? כי זה לא שלו. מה זאת אומרת לא שלו? הוא עכשיו נמצא בעיר אחרת, בכלל הבעלים לא יודע, והוא לא יוכל לעולם לקחת לו את זה, אין לו מושג איפה זה בכלל. וכשהיינו בדרך אגב במילואים האחרונים, בגוש עציון, אז זה גשש שם, סיפר לנו, היינו באיזה פעילות עם אחד הגששים, סיפר לנו את לילה קודם, אחד היישובים העבריים, כאילו נגנב עדר שלם. ואז הם חיפשו וזה, הלכו עם הגשש, הגיעו לאיזה כפר ערבי שם, הוא הצביע להם איפה העדר נמצא, ואז הם הביאו כוחות וזה, ניברו עם המוכתר של הכפר, והצליחו להחזיר את כל העדר. אז היה סיום טוב, אבל יש... לא תמיד זה מסתם ככה. בכל אופן, אז אותו גזלן שגזל עכשיו את הכבש, הוא לא יכול להקדיש למה, כי זה לא שלו. למרות שזה אצלו, וכנראה שלא ייקחו את זה ממנו, אבל הוא לא יכול להקדיש אותו. מה זה לא שלו? אנחנו מבינים שמלבד עצם הכוח של להשתמש בדברים, יש עוד מושג של בעלות שהוא יותר מופשט, שהוא לא רק עצם היכולת להשתמש בדבר הזה. צריך להגדיר מה הוא, אבל אתם רואים, המשנה הזאת היא מאוד מחלקת, יש שתי בחינות. יש לי, כשיש לי דברים, בדרך כלל שתי הבחינות הן קיימות ביחד, שזה גם שלי וזה גם בצלי ואני יכול להשתמש בו. לפעמים, כמו בדוגמה של גזל ולא נתיישו הבעלים, הפרדתי, הצלחתי לבודד את שתי הבחינות. הזכות השימושית נמצאת אצל הגזלן, והזכות הבעלותית נמצאת אצל הבעלים. הרב חרל"פ מסביר בצורה מאוד עמוקה את המושג הזה של בעלות, נמצא בהקדמה לפרושו במסכת אבות, ממרום חלק מי. ואחרי שעניין האדנות הוא ממידת קונו. למה זה ממידת קונו? על הקדוש ברוך הוא נאמר, קונה שמיים וארץ. מה זה קונה שמיים וארץ? על הקדוש ברוך הוא לא צריך להשתמש בו. נכון? עוד מעט הוא יגיד את זה הרב חלם. הקדוש ברוך הוא לא צריך את העולם כדי להשתמש בו. זה לא שחסר לו משהו, אז עכשיו הוא קנה את השמיים וארץ באיזה מחירה כדי להשתמש בהם. אז מה זה קונה שמיים וארץ? אני מבין שזה מידה אלוקית. מידת הקניין היא מידה אלוקית, שהאדם, מכיוון שהוא מדמה לקדוש ברוך הוא, אז יש בו גם את כוח הקניין. להבין מה משמעותו, אבל מקורו של כוח הקניין, אצלנו נולד כוח הקניין כבר, כי זה צורך נפשי, אני רוצה לקנות כדי להשתמש וכו', אני רוצה שיהיה לי דברים, אבל הוא שואל הרב חרל"פ, מאיפה זה מגיע בשורש המושג הזה של הקניינים? מאיפה זה מגיע בשורש? למידה אלוקית. וכשהאדם מדמה לקדוש ברוך הוא, לכן יש לו גם את צד הקנייני. אחרי שעניין האדנות וממידת קונו, יש לעמוד על אופי הבעלות על דברים הנקנים, שאינה בעיקר בשביל ההשתמשות שישיגו באמצעות הדברים הנקנים לו. זה לא רק אמצעי לשימוש, כמו שנהוג לתפוס. אני קונה משהו כדי להשתמש בו, לא. אלא שעצם הבעלות הוא עניין נשגב ושלם. שכשם שהבעלות העליונה היא שלא לשם תשמישים, כי איננו נטרח חס ושלום לשום אחד מבריאותיו. כן, הבעלות האמיתית הנמשכת אלינו. התכלית היא הבעלות בעצמה אף מבלדי ערך התשמישים. זאת אומרת, אומר רב חרל"פ, יש ערך עצמי לבעלות עוד לפני שאני אשתמש בדבר הזה בכלל. עצם הבעלות היא כבר ערך. והעד על זה הוא מה שנפשו של אדם בוחלת בתשמישים בלא בעלות. ניתן לך סימן שתראה שיש משמעות עצמית לבעלות. אם הבעלות הייתה רק אמצעי להשתמש, אז אני לא אמור להרגיש הבדל בין כשאני משתמש במשהו ששאלתי ממך, או בין אני משתמש משהו שגזלתי, או סתם משהו שלא יודע מה, שעכשיו נמצא ברחוב, משהו ששייך לכולם. אבל אנחנו יודעים שיש הבדל בין אדם שלומד מגמרא עכשיו של חבר שלו, לבין אדם שלומד מגמרא שלו עצמו. ההרגשה היא שונה. אדם שנוסע באופניים של חבר שלו, שנוסע באופניים שלו, ההרגשה היא שונה. מאיפה נובעת ההרגשה השונה, אומר הרב חרל"פ? למה נפשו של אדם בוחלת בתשמישים שלא שייכים לו? בגלל שיש מידה נפשית של כוח הבעלות. שיש פה עניין עצמי, שאדם יהיה בעלים על רכושו. ובהיות שעיקר מהות האדם היא הבעלות הנקנית לו מן השמיים. ובזה הוא מדמה לעליון ברוך הוא. אני שליט בעליונים ואתה שליט בתחתונים. עיקר המהות של האדם, מה שהוא הוגדר, המהות של האדם הראשון, וכל האדם, אתה שליט בתחתונים. זאת אומרת, אתה אמור להיות אדון, וכמו שהקדוש ברוך הוא אומר, נכון, הורדו בדגת הים, וכבשוע. יש עניין שאדם הוא ישלוט בעולם. עוד מעט נבהר קצת למה. לכן מחויב הדבר שכל תשמישיו יהיו ממשהו בעלים עליהם ולא של זולתו. וזהו הטעם של גנות ההזק להזיק דבר של חברו. מפני ששולל ממנו בעלות ממה שהוא בעלים עליהם. ושלילת בעלות היא קריטה מהדמותו לעליון. ובכן הזהירות במילת הנזיק היא נשלמות עליונה מאוד. יש את הגבי, כן, לבאים מבר חסידה, יש מילי, עשו במילי דברכות, או מילי דאבות, או מילי דנזיקי. אז פה הבחלה תסביר מה הנקודה במילי דנזיקי. למה אדם חסיד, שהוא מנסה לדבק בקדוש ברוך הוא, אז מילי דנזיקי זה אחד הדברים המשמעותיים בשביל העניין הזה? כי כשאדם מזיק לחברו, חוץ מזה שהוא עכשיו פוגם ביכולת שלו להשתמש, זה הדבר הקטן. זה שעכשיו יש לו פרה שהיא עובדת על שתי כוחות סוס במקום מארבע כוחות סוס, אז כאילו זה הבעיה הקטנה. כשאדם מזיק לחברו, בעצם הפגיעה המשמעותית פה, שהוא פוגע בבעלותו. והבעלות זה הכוח הכי עליון של האדם. בעצם הציוויים של אדם הראשון, מה שקראנו קודם, הורדו בדגת הים, ומילות ארתי כבשוע, האדם יש לו תפקיד, יש בעצם את העולם הגשמי ויש את העולם הרוחני. והעולם הגשמי כביכול מנותק מהעולם הרוחני. והוא תקוע, והוא לא יכול להתקדם בלי האדם. כי האדם זה הבריאה היחידה שמחברת בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, בזה שהוא מורכב מגוף ונשמה. והוא הצינור היחיד לבוא ולהרים את העולם הגשמי אל העולם הרוחני. לכן אנחנו מכירים את זה, כן, בשיח השדה, טרם צמח, כי אדם אין לעבוד את האדמה. אני מסביר שהאדם עוד היה בשביל להתפלל, ולכן לא ירד גשם. זאת אומרת, כאילו הבריאה הגשמית היא תקועה, יש לה פוטנציאל אדיר להתרומם ולפרוח ולהצמיח, אבל אם אין את האדם שמחבר אותה ומרומם אותה ומכוון אותה למגמתה, אז הכל תקוע. ולכן, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, כמו שהוא שליט על העליונים ועל העולם כולו, והאדם שליט על התחתונים, הוא נתן לו את יכולת השליטה, כי בזה הוא מוציא את העולם אל הפועל. על ידי זה שהוא שולט בעולם, הוא קונה אותו, הוא בעלים על העולם. האדם בכללו, כל המין האנושי, וכל אדם על הדברים שהוא בעלים עליהם, יש לו את היכולת להוציא את הדברים אל הפועל. כי הקניין יוצר זיקה, זה לא סתם שימוש טכני חיצוני. הקניין יוצר זיקה ביני לבין מה שקניתי, ולכן אני יכול עכשיו לבוא, כשאני משתמש בו לדברים טובים, לתכלית טובה, אני מוציא אותו אל הפועל. מוציא את הצדדים הטובים שבו אל הפועל. חסר לו גם להפך, כן? לכן, אומר הרב חלף, שכשאדם מזיק לחברו, בעצם מה הוא אומר? בוא ניקח מזה במזיד, בצורה הקיצונית. שוגג זה פגם יותר קטן. בטח שאדם שבא ומזיק ושוגג, שהוא גונב בחבר שלו, שהוא בא והורס משהו של חבר שלו, מה הוא אומר? אני כופר בזה שאתה בעלים על הדבר הזה, שהדבר הזה הוא בזיקה אליך. ואני בא ופוגע עכשיו בזה, פוגע בכוח הבעלות שלך. ואני פוגע בנקודה הכי מהותית שלך עכשיו בזה. לכן הזהירות במילי דנזיקין היא לא רק, לכן גם אסור להגיד, אדם להגיד שאני אזיק וישלם לו. הזהירות במילי דנזיקין היא בעצם, היא מלבד עצם זה שעכשיו אני פוגע בו וכמו סוג, כל סוג אחר של פגיעה שהעלבתי אותו, שיש פה פגיעה מאוד מהותית בנקודה הכי שורשית של האדם, נקודת הבעלות. כי הבעלות זה משהו רוחני, משהו מאוד מופשט, שזה בעצם הכוח של האדם שלידו מוציא את העולם אל הפועל, את הרכוש שלו לפועל וכו'. דרך אגב, הכלל הזה הוא גם מסביר, לא נפתח את זה כרגע, אבל מסכת קידושין, שהיא שם, זה מסכת הקניינים, מאוד מסביר את המשמעות של מה זה קניין של אישה גם, שזה גם נראה דבר זול, מה פתאום קונים אישה. הרי המשניות שם, האישה נקנית, אחרי זה שם איך עבד נקנה, איך פרה נקנית, הבנו, כן? אז יש שם רשימת מקולת כזאת. אז זה כבר פותח לנו פתח להבין שקניין זה דבר מאוד עליון, כן? זאת אומרת, זה בדיוק הפוך, לא שאישה נקנית כמו עבד וכמו פרה, אלא שבקניין של עבד וקניין של פרה יש בחינה מסוימת, כמו קניין אישה, שזה הקניין הכי עליון של היצירת זיקה, אבל זה כשאני למד קידוש שלי. למדנו שנתיים אחרות. אז זה הכלל של הבעלות העצמית על הקניינים. בסדר? זה הכלל בפני עצמו שהוא חוזר בהרבה סוגיות, וכל פעם שיש יחס בין האדם לממונו, בכל מיני סוגיות שונות, עניינים של קניינים, צריך לבדוק את הכלל הזה ולראות האם הוא בא לידי ביטוי בדעות, במחלוקות, אולי זה יותר תחושיות. בסדר, אז זה הכלל. יסוד אחד. יסוד שני, היחס בין הבעלות לבין נזק ניכר. הרמב"ן יש לו קונטרס שנקרא קונטרס דינא דגרמי. אני מתנצל, יש איזה יכול שאני צריך לענות על זה טלפון, יש טלפון שאני חושב שאני מחכה לו, אם זה אני... אז יש קונטרס שנקרא דינא דגרמי. בסדר, יש בנזיקין מושג שנזק ישיר, ויש נזקים עקיפים שזה בגדול גרמה, שעל נזקי גרמה הכלל הוא שאדם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ויש גרמי שבזה הוא חייב בדיני אדם, והראשונים הרבה דנו מה, מה, מה מגדיר את ההבדל בין גרמה לגרמה, יש בזה כמה דעות, והרמב"ן כותב על זה קונטרף. כותב שם בתוך הדברים, כללו של דבר, כל שחייב במעשה בידיים לרבנן, חייב בגרמה לרבי מאיר. וכל הפטור במעשה במעשה רבנן, כגון נזק שאינו ניכר, פטור רבי מאיר בגרמה. והוא הדין במעשה ממש, שלא חייב רבי מאיר אלא על גורם נזק, ואין כאן נזק מאחר שאינו ניכר. זאת אומרת, רבי מאיר מחייב בגרמה, אבל באיזה גרמה הוא יחייב, באיזה גרמה לא? בנזקים שאם הייתי עושה אותם בידיים, חכמים היו מחייבים אותי, כי זה נזק ניכר, אחד הדברים, נזק ניכר, לעומת הנזק שלא ניכר, אז רבי מאיר יחייב גם בגרם. בנזקים שאם, ש, 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 שאני לא חייב כשזה... שגם בידיים אני פטור, כמו המתמה, בסדר מה שראינו, כי זה נזק שלא ניכר, פטור לפחות בשוגג, אז רבי מאיר יפטור בגרמה. וכן עמי השורף שטרות של חברו, כמי שגזל כיסו של חברו. וחייב, אף על פי שהיא גרמה, לעניין הממון הכתוב בשטר, כן? אדם ששרף שטר, כתוב בשטר עכשיו חוב של 100,000 דולר מראובן לשמעון. עכשיו הוא לא יכול לגבות את החוב הזה. אבל מצד שאני לא שרפתי לו ממון, כולה שרפתי לו שטר. זה נקרא גרמה, בסדר? אבל רבי מאיר מחייב פה. וכל המפסיד ממונו של חברו ממנו, הזק ניכר הוא. מאחר שאינו יכול לומר לו הרי שלך לפניך. פה בסיפור הזה אני ממש הפסדתי את הממון של חברי. אני לא יכול להגיד לו פה עכשיו הרי שלך לפניך. בסדר? לכן במקרה שאני הפסדתי מחברי את ממונו, זאת אומרת, במה פגעתי? בבעלות שלו. הרי לא פגעתי נגיד היה כתוב שדה בשטר הזה. לא פגעתי בשדה. אבל מה עשיתי? ניתקתי את היכולת של האדם להכיל את בעלותו על השדה הזאת, או על החוב הזה. בסדר? ברכוש עצמו לא פגעתי, אבל במה פגעתי? בבעלות שלו. בסדר? וכששרפתי את השטר, לא עשיתי כלום לרכוש. השדה נשארה בדיוק כמו קודם. אבל מה עשיתי? ניתקתי, אם בזכות השטר היה לאדם עכשיו בעלות על השדה. נגיד אדם קנה שדה, עבר חודש ועכשיו שרפתי לו את השטר. מה יקרה עכשיו בבית דין? אדם שאין לו שטר ואין לו חזקת 3 שנים, הוא הפסיד את השדה, נכון? אם עכשיו המוכר יגיד לא מכרתי, הוא שלח אותי לסחוף ועכשיו הוא טוען לא מכרתי, אז הוא הפסיד. ואני לא עשיתי כלום לשדה, אלא מה? אני פגעתי בבעלות של האדם על השדה. אני פגעתי בנקודת הבעלות. לכן אומר הרמב"ן, זה נחשב איזה קניקר. פגיעה בבעלות זה נחשב איזה קניקר. בסדר? אז בעצם יוצא לנו כאן ש... שאני לא יכול להגיד הרי שלך לפניך, למה? כי זה לא שלו, כי אני בעצם פגעתי לו בבעלות, אז זה כבר לא שלו. אז זה הפך להיות הזק ניכר. נחדד את זה רגע. יש שני מקרים שאני לא יכול להגיד הרי שלך לפניך. כשהפגם הוא בהרי, במילה הרי, הנה, מה שנתת לי כאן. אם זה לא, כי זה נפגע, כי הפרה פה עכשיו יבדה או זה, אני כבר לא אגיד, הרי, הנה הפרה הזאת. או לפניך, לא יודע, כן. אבל יש פגם בשלך, כן? הפרה פה, אבל היא לא שלך. היא נפגעה, בעצם הבעלות שלך נפגעה, כן? השדה, נגיד השדה, אני אומר, הנה, השדה שלך פה, מה אתה רוצה? לא עשית כלום לשדה. כן, השדה פה, אבל היא כבר לא שלי. פגעת בשלי, אתה לא אחרי להריד הרי שלך לפניך, כי פגעת במילה שלך. אתה ניתקת את הבעלות שלי מהשדה הזאת, נכון שהשדה נשארה? כאילו אני לא עשיתי כלום. אבל לא, אתה לא יכול להגיד הרי שלך לפניך, כי אתה פגעת בבעלות שלי. זאת אומרת, אז יוצא מהרמב"ן הזה, שוב נסכם, מה שמגדיר את זה שאני לא יכול להגיד הרי שלך לפניך, זה שתי אפשרויות. או שבאמת זה כבר לא שלם כמו שלקחתי אותו, או שזה שלם, אבל אני פגעתי בבעלות שלך בדבר הזה. בסדר? ולכן זה נחשב הזק ניכר. למה זה הזק ניכר? למרות שלעין הוא לא ניכר, אבל גם בבעלות זה בחינה של הזק ניכר. כי כשניתקתי את הבעלות שלך, זה עכשיו נכנס לאותה משבצת כמו הזק ניכר. למה? כי אני לא יכול להגיד הרשבה לפני. בדומה לזה כתב הרשבה, הרי אני לא יכול לומר שלך רשבה פניך, זה כיותל כיסא של זה, הם נותנים לחברו. וכן עמי במוכר שטר חוב לחברו וחזר במחלו, כן? אם מכרתי לך שטר חוב ואז מחלתי, מה אני אומר? מה אתה רוצה? שטר חוב אצלך, נכון? אבל אני חושב שזה כל ניכר, למה? כי פגעתי בבעלות שלך על, על החוב הזה, כי מחלתי עליו, אז, אז גם אם השטר קיים, אבל החוב עכשיו הוא כבר, אתה לא יכול לממש אותו. היסוד השלישי, בואו נרשום רגע, מה יצא לנו?
בלי למחוק את הלוח, תחשום אותו
לב. אחד, מושג הבעלות העצמית על הקניינים. מושג שני, גם בבעלות שווה היזק ניכר. סוגריים, לא יכול לומר הרי שלך לפניך. ויסוד שלישי, והשאלה היחס בין בעלות דינית לבעלות איסורית, או בין איסורים, בעלות ממונית, בין איסורים לממונות, אני אסביר. יש שתי צורות להסתכל. דבר עכשיו שהוא אסור עליי, דבר שלי שנאסר עליי, האם זה נקרא שהבעלות שלי עליו הוא עדיין שלי, רק שהוא אסור עליי, או שמכיוון שהוא אסור עליי הוא כבר לא נקרא שלי? בסדר? יש שני מושגים, יש מושג בעלות, בעלות ממונית על משהו, מושג הבעלות, יש מושג איסורי. נגיד יש לי עכשיו לחם שייך לי, כן, ונכנס פסח, לא שרפתי אותו, עכשיו יש חמץ בפסח, הוא אסור עליי עכשיו, נכון? האם הוא נקרא שלי או לא נקרא שלי? שאלה. בסדר? האם האיסור, איסורי הנאה, האם זה דבר ש, שהוא נקרא שלי רק שאסור לי ליהנות ממנו, או שמכיוון שזה אסור עליי זה מפקיע, גם זה כבר לא נקרא שלי, כי אין לי שום דרך לממש בעצם את הבעלות שלי. בסדר? השאלה הזאת המרחשת דן בה בעריכות, מביא הרבה דוגמאות בש"ס. שאלה שהיא לא, אין לה לא תשובה אחת משמעית, בסדר? יש כזה צדדים לכאן ולכאן. ו... אבל זו שאלה, בסדר? קודם כל, פשוט. עכשיו מתוך הדברים, ננסה לחזור לסוגיה ולהבין. נראה שה... המחלוקת של חזקיה ורבי יוחנן, האם היזק שלא ניכר הוא שמי היזק או לא שמי היזק, היזק שלא ניכר באיזה נקודה הוא פוגע? לאור הדברים שאמרנו. אני לא יכול להשתמש, נכון, הוא אוסר עליי את הדבר. השאלה עכשיו, האם זה שזה אסור עליי, זה פגע גם בבעלות שלי או לא פגע בבעלות שלי? השאלה השלישית, מה שעכשיו שאלנו, זה מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן. אומר לי רבי יוחנן, בסדר, זה אסור עליי, אבל זה עדיין שלי, אני עדיין בעלים של זה. חבל שאני לא יכול להשתמש, אבל אני הבעלים של זה. לכן אתה, כשהזקת לי ואסרת את הדבר הזה עליי, זה לא בסדר, ובמזיד אתה תתחייב. אבל שוגג את הפטור, למה? כי לא פגעת בבעלות שלי, אתה יכול להגיד הרי שלך לפניך, כי הבעלות נשארה. אבל לפי חזקיה, ברגע שמשהו אסור עליי, אז גם הבעלות שלי הופקעה. הבעלות היא נובעת מהגדר האיסורי. ולכן, בדיוק, אם אסרת את הדבר הזה עליי, אז אתה הפקעת, אתה כאילו ביטלת את הבעלות, זה כמו לשרוף שטר חוב, מה שהזכרנו קודם, אתה הפקעת את הבעלות שלי מהדבר הזה. ואם הפקעת את הבעלות שלי, אז איך זה מוגדר? אמרנו, גם בבעלות שווה היזק ניכר. לכן היזק שאינו ניכר, שהוא פוגם בבעלות, הוא כמו היזק ניכר. וזה מסביר לי גם את תוספות, נכון? כי מה שאלנו, מה המשוואה שתוספות עשה, שכשאני יכול להגיד, כיוון בהיזק שאינו ניכר שמי היזק, חשבת כאילו הוא ניכר. ואם כן, אין לך שינוי גדול מזה, הוא פנאה מגדלן בשינוי. למה, מה השינוי פה? השינוי פה זה הבעלות. אני שיניתי, בעצם אני קניתי את זה בשינוי, כי ביטלתי את הבעלות שלך ברגע. אם אני אומר שהאיסור שהחלתי על הדבר הזה, תמתי את התרומה, אז אני ביטלתי את הבעלות שלך מהדבר. לכן, גם כשזה קרה ממילא, אבל כשאני גזלתי, ועכשיו השם שלך יתבטל, זה לא כמו גזל ולא נתיישו הבעלים, כי שם, כשלא נתיישו הבעלים, עדיין הוא בעלים. אבל פה, מכיוון שזה נטמע ואני מגדיר שהאיסור מפקיע את הבעלות, אז עכשיו הבעלות שלך הופקעה. לכן פה קניתי את זה לגמרי. זה כמו גזל ונתיישו הבעלים. ואני לא יכול להגיד כבר הרי שלך לפניך, למה? כי אמרנו, זה כבר לא שלך. בסדר? ולכן, זה כן דומה, ולכן בעצם מרב פאפה מקשה על זה, מקשה על חזקיה מהמשנה הזאת. ומובן עוד, מה ששאלנו בהתחלה, כן? של למה לחלק בין שני סוגי היזקים, של היזק ניכר והיזק שאינו ניכר, למה זה שונה מהותית? עכשיו מובן, היזק ניכר, הוא פוגע בגוף החפץ. אתה מזיק לא לבעלות שלי בחפץ, אתה מזיק לחפץ, ממילא עכשיו אתה פגמת לי בחפץ שהיה ברשותי. אבל היזק שאינו ניכר הוא היזק בנקודת הבעלות שלי. בסדר? מבחינה מסוימת הוא היזק הרבה יותר חמור. הרב חרף אמר שגם היזק ניכר הוא פוגע בבעלות. אבל ההיזק שבו הכי בא לידי ביטוי פגיעה בבעלות, שכאילו החפץ נשאר בדיוק כמו קודם, לא שום הבדל, והפגיעה פה רק בבעלות, היזק שאינו ניכר. לכן רבי חייא מחלק לי את זה לשתי בעבות שונות, היזק שניכר והיזק שאינו ניכר. הדבר האחרון שזה עוד יתרץ לנו זה הקצות. הטור אומר, כן, מצווה כסה לגזלה להשיב הגזלה, דכתיב ישיב הגזלה. אם הגזלה בעין שלא נשתנית, מחזירה כמו שנשתנית הגזלה, אף על פי שלא נתיישו הבעלים, אין צריך להחזיר אלא דמיה. הוא אומר זה כדפוס, זה כפטור, זה כפול על הגזלה, כן? ככה זה נשמע. אין צריך להחזיר אלא דמיה, כמו שהייתה שווה בשעת גזלה, והוא שלא יהיה שינוי החוזר לבריאתו. לפעמים יש שינוי שהוא זמני והוא עתיד לחזור לבריאתו, ואז הוא כאן מחזיר את הגזלה עצמה. אבל שינוי החוזר לבריאתו אינו קונה, כיצד גזל עצים משופים לעשות מהם כלי, וחיברם ועשה מהם כלי, לא קנאם, שאפשר לפרק הכלי ויחזיר עצים לכמות שהיו. ואפילו שיפן, אפילו אם הוא שייף, בסדר, העץ לא היה משויף, הוא שייף אותו ואז בנה עם זה כלי, אינו נקרא שינוי אם לא שישתנה שמם על ידי השינוי. זאת אומרת, גם אם עשיתי איזה שינוי קטן, מתי אתה נחשב שינוי? רק אם יש פה שינוי שם לגמרי. בסדר?
לא, זה
הפך מעץ
לקורה.
או שלא יקראו לזה עץ. שאלה, צריך להגדיר כל דבר, האם זה השתנה שמו או לא השתנה שמו. בסדר? שאלה. אם זה כבר היה קורה קודם רק לא משויפת, רק קצת להחליק שלא יהיה קוצים, אז זה לא נקרא שינוי, כי לא השתנה שמה, בסדר? אם יהיה באמת שולי כמו שאתה אומר, היה גזע, ואני חתכתי אותו לקורות, זה כמו סיפור אחר. יוגע שעשה מהם מחתש לחתוש בו, שעשה מהם נסרים או קורות כותב בזה, שמשתנה שמם מחמת מעשה. זאת בדיוק הדוגמה שבאת, בסדר? אם לקח את זה ועשה מזה קורות, זה כבר נקרא כן שינוי. אבל אם הוא קצת שיף ולא היה פה שינוי, זה בסדר. מקשה הקצות. על זה שאמרנו שאינו נקרא שינוי אם לא נשתנה שמם מדי השינוי. קשה מעד הפער בפרק הנזקים, ועד אמר חזקיה, דבר תורה אחד שוגעים אחד בזאת חייו, הסוגיה שלנו, כן? מה הייתה, מה היזק שלא ניקח שמי היזק? מעד אתנן, גזל חמץ ועבר עליו בפסח, אומר לו, הרי שלך לפניך, בכל התיובתא. והיא נעמדה, אפילו בשינוי מעשה, כל שלא נשתנה שם הגזלה לא קנה, אם כן, אפילו למד אמר היזק שלא ניקח שמי היזק, בכלל שבי לשינוי מעשה, הקטי מצי אמר, הרי שלך לפניך, כדבר שלא נשתנה שם הגזלה, זה מעיקר הלחם, ועשת הלחם, ותריך עיון. אם אתה מגדיר לי, כשלא נשתנה שם הדבר, אז זה לא נקרא שינוי מעשה, כן? שכדי שאני אגדיר שינוי מעשה צריך שתשתנה שם הדבר. אז למה בגזל חמץ ועבר עליו בפסח זה בעיה? הרי זה היה לחם, זה נשאר לחם, עכשיו אני לא בפסח, בסדר? מילא בפסח אתה אומר יש פה משהו אחר, זה חמץ ועכשיו... אבל עבר פסח, גזלתי לפני פסח ועכשיו עבר פסח, אני מחזיר לך את הלחם. אז זה היה לחם, עכשיו זה לחם, כל הבעיה שבאמצע היה פסח. למה פה זה בעיה? זה בדיוק לכאורה, כמו קורות שקצת שייפתי אותם, לא השתנה השם שלהם, אני מחזיר לך אותם. מה ההבדל? זה נשאר בצריך עיון. שרצה רבי יצמן, לפי אותו יסוד, אם אני מגדיר ששינוי בעלות, הפקעת הבעלות, היא נקראת שינוי שם, כי השם של הדבר לא נקבע רק על פי הוא עצמו. אלא שם הבעלות זה חלק מהמהות שלו, בסדר, המהות של הדבר וגם הבעלות היא חלק מהמהות שלו, אז כשהפקעת את הבעלות שלך זה נקרא שינוי שם. ו- ולכן, בגלל שעבר על זה פסח, אז נכון שזה נקרא לחם, אבל קודם זה היה נקרא לחם שלך, ועכשיו זה כבר לא לחם שלך, כי זה הופקע ממך. אז שינוי שם פה הוא לא מצד גוף החפצה, אלא מצד אגב, הבעלות, של הבעלות שלך. לכן זה גם נקרא שינוי שם, ולכן, לא קשר לכאורה, כך הוא רוצה לתרף את משיעת הפתור. אני מסכם. הקשנו, שאלנו מה ההבדל המהותי בין הזה כשניכר וזה כשלא ניכר. שאלה שלא שאלנו, אבל הם צריכים לשאול מה המחלוקת בין חזקיה לבין רבי יוחנן, כל סוגיה לא צריכים לשאול את זה. ושאלת התוספות, לכאורה איך מחברים בין הדוגמאות של זה שנעשה ממילא לזה כשנעשה בידיים, איך אתה מקשם אחד לשני, תוספות תרד שם, מכיוון שאלה יכולה להגיד, הרי שלך לפניך, מכיוון שהזק ניכר הוא שהזק שאינו ניכר שמי הזק, אז זה נחשב כמו שינוי, שאלנו למה וזה היה מובן. והסברנו שלושת היסודות האלה, זה הכלל בעצם, וזה שעליו כאילו השיעור, אבל התחילת על הקניינים, כל מי שרים כבר עולה. הגדרנו מתוך דבר הרבה והרשב"א, שגם בבעלות נחשב להזק ניכר, בסדר? כי הבעלות היא חלק מהחפץ גם כן, זאת אומרת, חלק מה... זה שיש לי חפץ, זה הבעלות שלי עליו, וכשפגמת בבעלות זה נחשב הזק ניכר, ונחשב שינוי שם. ודבר שלישי, שאלנו את השאלה, שמי שרוצה להרחיב בשאלה הזאת בצורה הלכתית, כל הדיונים, זה נמצא במערכת של סימן א', יש לזה בהערה במיטב הארץ, אפשר לפתוח מביא שם כמה דיונים בעניין. האם איסור הוא מפקיע את הבעלות שלי, או שהוא לא מפקיע את הבעלות שלי? האם זה שני מישורים נפרדים? הבעלות זה מישור אחד והאיסורים זה מישור שני, או שהאיסורים והבעלות בסוף זה דבר אחד, שבעצם הרציונל להגיד שזה דבר אחד, זה שכל הבעלות שלי בשביל להוציא את העולם על הפועל, ממילא אם משהו אסור עליי, אז כבר אין משמעות לבעלות שלי, בשביל מה יש לי בעלות, כל הבעלות כמו שראינו זה רק בשביל שאני אוציא את הדברים האלה לפועל, ואם זה אסור עליי, אז אין פה שום משמעות כזה שאני בעלים על זה. והגדרנו שזאת מחלוקת חזקיה ברבי יוחנן. אם אני אומר שזה מישור אחד, ממילא זה כשלא ניכר, הוא שמי הזה. כי כשפגמת את הבעלות שלי, אז זהו, אז הזקת לי, כי עכשיו שינית פה את השם של הדבר הזה. ואם אני משנה מישורים שונים, אז לא, אתה, זה כשלא ניכר, זה תמה, זה אסור עליי, וזה עדיין שלי, עדיין יש פה את הבעלות שלי. ולכן גם אמרנו שהתרץ של התוספות, שמובן ההשוואה בין הדברים, למה? כי זה לא משנה עכשיו אם שזה לא בידיים, אבל מכיוון שאני גזלן ויש פה שינוי, למה יש פה שינוי? כי הפקעת הבעלות מוגדרת כשינוי, למרות שהחפץ נשאר אותו דבר, אבל זה שהפקעת את הבעלות שלך ממנו, אפילו אם זה קרה ממילא, אבל הבעלות שלך הופקעה, ממילא זה שינוי, ולכן הגזלן קנה את זה בשינוי. ולכן עכשיו זה דומה לכמו שהזקתי בידיים, זאת אומרת, בשני המקרים יש פה גם הנקודה של הבעלות. בסדר? פה אני פגמת את הבעלות בידיים, ופה בתוך גזלן קניתי את זה בשינוי, אפילו שזה נעשה ממילא, אבל הנקודה המשותפת זה שהבעלות שלך הופקעה מהדבר הזה. ולכן גם מובן, למה ששני גדרים שונים של הזק שניכר והזק שאינו ניכר, שהזק שניכר זה מתייחס לפגם פיזי בדבר, והזק שאינו ניכר זה לפגם בבעלות שלי על הדבר. בסדר? אבל אז היסוד הזה בסוף הוא מתרץ לנו את כל הקושיות, וזה עוד דוגמה, חוזר לתחילת השיעור, זה עוד דוגמה לזה שאנחנו מנסים להפוך את סוגיות מפרטים לכללים. אז זו דוגמה של כלל כזה, שיש הרבה סוגיות שעוסקות בכלל הזה, הזכרנו פה כבר כמה, נכון, הסוגיה שלנו, הזכרנו את גזל ולא נטשי אפשר הבעלים, לא יכול, זה וזה לא יכול להקדישו, הזכרנו את קידושין, קניין אישה, ויש עוד סוגיות רבות, כל הסוגיות של קניינים אמורות לגעת בנקודה הזאת, בצורה זו או אחרת, וזה עוד דוגמה לכלל הזה, עד כאן שאלות, עד כאן.